יש פה תשובה, האם מותר, האם צריך להגיד קדיש על, על אדם שמת על קידוש השם? אני רואה שזה קשה, בוא נראה אולי יגיד איפה זה יהיה בהלכות קדיש אולי, אם יש פה משהו, בוא נראה. אם לא, אז... כי אני רואה שפה הם בנו את זה בצורה שעל פי... טוב, מה אתם רוצים לשמוע היום, רבותיי? מה בא לכם לשמוע? אתם מרגישים טוב? אתם... מה, משהו מענייני המלחמה קצת? ענייני גבורת ישראל? כן? טוב, אולי נספר טיפה כמה מחשבות על התקופה הזאת. אז כמו שאמרתי לכם, אנחנו נמצאים היום באחת הגזרות בעזה, והתקשרו, אמרו, בוא תהיה רב, תהיה רב של היחידה. קיבלנו החלטה, אמרנו, יאללה, הולכים להיות. וזהו, היה אירוע, מיד שנכנסנו, היה אירוע של, אנחנו בעצם יחידה, זה נקרא פטן בצהל. פטן זה יחידת פינוי, היא עסוקה בפינוי ובניוד כוחות. להכניס יחידות של אמרים, מכניסים כוחות, מוציאים כוחות. אז בעצם כל אירוע שיש בזירה, בכל החטיבה, אז אנחנו, זה החטיבה, היחידה הזאת מתפעלת אותו. נכנסים, מפנים. טוב, אנחנו מתחילים שבת האחרונה בעזה. שבת, רוממות, יושבים. אנחנו יושבים בתוך עזה, אתה אומר, תשמע, מעין עולם הבא. מעין עולם הבא, כפשוטו. אתה יושב בעזה, שר שירי רבי ישראל נג'רה. קר ריבון עולם ועלמיה. יעלה בוי לגני. שיר, יעלה בוי לגני, שיר אהבה בין ריבונו שלם לכנסת ישראל. שיר, אתה נמצא במקום של רבי ישראל נג'רה. לקראת נצרים. החבר'ה הלכו לים גם כן, וזה, לא, 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 כן, אמרו, תבילה לכבוד שבת, אבל לא תבלו בסוף, הכל עם שכפץ, קרמי, כסדה, אז לא. זהו, ואז הכל, והכל רגוע, ובאמת אתה אומר, שמע, הערה, אתה יושב ליל שבת, דברי תורה, והיגש אליו יהודה, עבדך ערב את הנער, דיברתי שם מגדוד, אמרתי, עבדך ערב את הנער, מה זה ערבות? אין ערבות, כל כך, מה זה ערבות? ערבות, יש דין ערבות שלומדים ביהודה. בדין ערבות הכוונה ש בעצם כשאני, למשל, אני עשיתי קידוש, בא מישהו, אני רואה מישהו ברחוב, אני אומר לו, אחי, עשית קידוש? אני לא. אני עושה לו קידוש, נכון? איך אני מוציא אותו ידי חובה? הרי אני יצאתי כבר. אז הגדר הלכתי אומר, כל עוד הוא לא יצא, גם אני לא יצאתי. כל עוד הוא לא יצא, בוא, אני עשיתי קידוש כבר, אכלתי סעודה. אבל כל עוד יש מישהו שלא עשה קידוש, גם אני לא עשיתי. אנחנו ערבים, אנחנו מעורבים אחד בשני. זה לומדו את זה מפרשת שבוע. הבדיחה, הרב ותנר. מה זה הרב ותנר? בנימין בסכנה, מוסר את הנפש. אני מוסר את הנפש. כל הפרשות האלה, זה פרשות שהן מסבירות מה זה העוצמה של עם ישראל. זו עוצמה מאוד גדולה. עם ישראל זה לא עם של פודלים, של אנשים חלשים, שעכשיו נסדר ביניהם, אתה צריך לעשות איזה פשרה ועדינות. זה עם של עוצמות אדירות. ריבונו שלם בנה עם כשעורף, עם עקשן ביותר. והעם הזה, הוא יודע, הוא אידיאולוג, כולם אידיאולוגים, אבל ודאי אצל אבותינו הקדושים, זה משהו מאוד, זה בולט, חס וחלילה, אצל האבות, אין שום קטנות. כל הסוגיה של מכירת יוסף, כמה שזה חטא, אבל זה לא נובע מחטא של קטנות, של איזה סכסוך בין משפחה, עכשיו יש לה ירושה, הוא אומר, אתה תיתן, כך אתה, וזה, אני רוצה לקחת, חס ושלום, אצל אבות הכל הוא בגדלות. והבירור החריף בין יוסף והאחים, הוא מגיע לפיצוץ עד כדי מכירת יוסף, אבל פרשה שלנו זה מגיע לשיא, שהוא תיקון מאוד גדול, של עבדך הרב את הנער. יהודה מוסר את הנפש על בני רחל, הוא מוסר את הנפש על בנימין. ובזה הוא מכריע את הגאולה. הערבות הזאת זה הכרעת הגאולה. עכשיו, בגדר ההלכתי, אין גדר ערבות יותר חמור, יותר בולט משעת המלחמה. ולמה זה? כי הפוסקים דנו, מה קורה? זה מופיע בסוף חושן משפט, בבית יוסף. מה קורה אם אתה רואה אדם, סוגיה, הסימן בסוף חושן משפט, עושה מצוות לא תעמוד על דם רעך. אדם רואה חבר טובה בנער, אל תעמוד מרחוק, קפוץ, תפסיק להיות, אל תהיה אדיש. התורה הרבה פעמים מרגילה אותם לצאת מהאדישות. כי תראה את עבדת חברך, חמור אחיך וכולי, לא תוכל להתעלם. אתה לא מסוגל להתעלם, אתה רואה משהו עובד, רוץ, תן לבן אדם. היה לנו סיפור מאוד יפה. נזכרתי תוך כדי. נכנסנו לתוך אחד הבתים שם בעזה, אנחנו מוצאים טרקטורון. מין טרקטורון איכותי כזה, בודקים, בערי, נלקח מבערי. איזה שמחה הייתה לחבר'ה, לעשות השבת עבדה. ישר גררנו אותו עם אמר, לתוך, גוררים אותו פנימה, לתוך מעבר לגבל, נקרא מעבר לגבול, ומספר שלדה, טלפון למשרד הרישוי או משהו כזה, מצאנו את הבעלים, הרמנו טלפון, מה העניינים, מה קורה? איפה הוא נמצא מפונה? הבאנו את הטרקטורון. איזה התרגשות הייתה? זה מיוחד, שמתרגשים מדברים קטנים, אמרו את זה, מצוות השבת עבדה. אין, בגדר הלכתי לא צריך להשיב, אתם יודעים, יש דין ייאוש. האנשים הרגישו בזה ערך לאומי, אמרו, גם להחזיר לבן אדם. וגם עכשיו הרגישו שמחזירים איזה מין, מחזירים את הגלגל אחורה. הרגישו תחושה מאוד מיוחד, זה היה מאוד מיוחד. דבר פשוט כזה, מחזירים. בכל מצב, אז התורה היא מרגילה אותנו, תפסיקו להיות אדישים, לא תוכל להתעלם. אל תהיה אדיש, כמו שכתוב, יש הרבה דעות שאמרו שההפך מהאהבה זה לא שנאה אלא אדישות. אתה לא צריך להיות שונא כדי להיות לא אוהב. אוהב זה חום, אוהב זה עוצמות, אוהב זה חיבוק, זה חום. ומה צריך בשביל להיות, בשביל, עצם כבר אדיש, סיימת את הסיפור. תפסיק להיות אדיש, כנס פנימה. אז התורה, היא ככה נלמד אותנו, היא אומרת לנו לא תעמוד על דם רעך. דנו הפוסקים, הבית יוסף מביא מהגאות מימוניות. מה הדין כאשר אתה רואה חבר טובע בנער, וכמובן אם אתה יכול להציל אותו, תציל אותו. אתה רואה אותו טובע בנער, ואתה מסופק, האדם מסופק, האם גם הוא ייכנס למקום הסכנה. כלומר, הוא יודע שהוא ילך, אני יכול להציל אותו, אבל יכול שהבן אדם המציל גם ייכנס לסכנה. מותר לאדם להיכנס למקום סכנה, אסור להיכנס למקום סכנה. מידת חסידות, איפה זה ממוקם? הבנתי, מצווה, לא תעמוד על דם רעך, אבל מותר לי להיכנס יותר, אני יכול לסכן את החיים, כי למשל שבת, פיקוח נפש דוחה שבת. השאלה אם פיקוח נפש של חבר דוחה פיקוח נפש של האדם עצמו. אתם מבינים, זה משנה את המשוואה. יש לך שבת, חיים של בן אדם מעל שבת. כך רש"י כותב, וחי בהם ללמדך שחיי האדם מישראל יקרים מכל התורה כולה. עכשיו יש לנו מצב של, יש מצב שבו חיים מול חיים, יכול או לא יכול. בירושלמי כתוב, תראו תורת ארץ ישראל, ככה מגעות מימוניות מביאים מהירושלמי, זה למדו את זה מריש לקיש, ייכנס למקום ספק סכנה שלך כדי להציל את החבר שלך. ספק סכנה. כתוב על ריש לקיש שפעם אחד מהמוראים נלכד בשבי, והם היו שם שני המוראים. אז אחד אמר, שמה, כפרת אבונות. אומר ריש לקיש, מה כוונה כפרת אבונות? אני הולך ואני אציל ואני אחיר את המערכה. זה ריש לקיש. והוא הלך והציל והוציא אותו מידם. למדנו פה הגאות מימוניות, אדם צריך להסתכן כדי להציל את חברך. אבל מה אם וחי בהם? הצלת נפשות שונה. מצווה המציל נפש אחד מישראל כאילו הציל עולם מלא, כך מביא בית יוסף. בשולחן ערוך הוא לא פסק את זה. בשולחן ערוך, זה בית יוסף, בית יוסף על הטור. בשולחן ערוך לדינה, הוא לא הביא את הדין הזה. זה דין כל כך חשוב, שצריך להיכנס למקום סכנה, לספק סכנה כדי להציל את החבר שלך, זה דין שהיינו חייבים למרקר אותו במרקר, לעשות אותו מרכזי, נעלם. כותבו הפוסקים, כנראה שמרן הבית יוסף סובר שלדינה, הדין הזה לא נכון. ואתה לא יכול לצוות בן אדם להיכנס אפילו לספק סכנה כדי להציל את חבר שלו. מה אתה מצווה? אם אתה רואה אותו טובה מנער, תרטב, זרוק את הבגדים, תפסיד אולי, תעשה הכל, עד סכנת חיים. למה? חיים של בן אדם מעל הכל. עד מלחמה. במלחמה, אנחנו מצווים, זה המקום היחיד שבו אנחנו מצווים בדין ערבות. כל ישראל ערבים זה בזה, לא רק להיות ערבים פסיביים, אלא להיכנס למקום הסכנה הגמורה, ואנשים נכנסים, זה פשוט מדהים. אתה רואה במשך 70 יום, אנשים כל הזמן בחתירה למגע, כל הזמן. אנשים אומרים לך, אני רץ ראשון, ותחת אש. רק השבת, יש שם אירוע, אש ירי מטורף, RPG וכל זה, וכולם רצים, איפה אפשר להציל פצוע? מה, עכשיו אתה נכנס להציל פצוע, ואם יקרה לך משהו, לא חושש. למה לא חושש? כי זה גדר ערבות בכלל, זה גדר ערבות אחר לחלוטין. בכלל, אנחנו כולנו הופכים להיות איברים של העם. אם ביום יום אתה במרכז, ואז כשאתה במרכז באמת וחי בהם שלך, הוא קודם יותר מכל מצוות התורה, הרי שבשעת מלחמה מה שעומד במרכז זה חיי הכלל. ובחיי הכלל כל אחד מאיתנו זה איבר של האומה. כך מגדיר הרב קוק באיגרת, וכך מופיע במשפט כהן, אינו דומה משפט היחיד למשפטי המלוכה. במשפטי המלוכה שזה הנהגת העם, כל אחד ואחד מאיתנו הופך להיות איבר של הכלל. וזה אנחנו רואים את זה יום יום. אז דיברתי על זה בליל שבת, קידוש, עושים קידוש. אנחנו עושים הערכה, נועל קרב, מה מחר משנים כוחות, מכניסים כוחות ללחימה. עכשיו אתה רגוע, אתה שם בחוץ רגוע, פסטורלי, בפנים, הכל נחמד. ובבת אחת, זה צריך להבין את הדבר הזה, שבבת אחת הכל מתהפך. ואז שומעים קריאה לנפגעים בקשר, ואז כמו שאני אומר לכם, אתה רואה שכולם רוצים להיות ראשונים בשלב הזה. כולם אומרים, אני רוצה להציל, בכל מחיר. וזה מדהים, זה התנועה הטבעית של אנשים. ונכנסים ממש למקום הסכנה גמורה. סיימנו את האירוע הזה, מצערנו שני הרוגים, שני פצועים, RPG. סיימנו את האירוע, חוזרים חזרה, רק חוזרים חזרה מתמקימים, אירוע רב נפגעים נוסף, של עוד פעם לחימה. ומה קורה? מה קורה בעזה? ופה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, כי פה פתאום הבנתי בשבת כמה חשוב התפילה, כמה חשוב מקום התפילה שלנו במלחמה הזאת, תפילה ותורה. אז זה בעצם סוג של לחימה, אתה לוחם, בגלל שהאויב שלנו זה אויב פחדן ומוג לב, וכמו שהחבר'ה אומרים, אכברים, הם חיים במנהרות שלהם, ואתה מגיע במלוא העוצמה, אבל זה, הם נעלמים, הם לא מעמידים, אין פייט, אין מלחמה, הם לא מעמידים מלחמה, הם פחדנים, כמו שכתוב בחז"ל, שהפלישתים הם ליצנים. זה סוג של עם של ליצנים, הם לא מעמידים מולך עמדה, הם דוקרים, הם באים, קופצים, דוקרים. אז מה, אתה תבוא, תלחם, אנחנו נוריד אותך. הם ליצנים, מגוליאתות, שהוא התחיל לפגוע במערכות ישראל, ועד היום הם פשוט, זה עבודה של ליצנים. אבל כשאתה נכנס ללחימה, אז בעצם, נגיד, אתה עושה נועל קרב. אתה עכשיו מסדר את הנועל קרב, אתה מכין את המבצע הזה, ואוסף את המודיעין, ומתכנן את המבצע, ואתה אומר, איך אני אכנס? כמה הרמה שאתה יכול לתפוס את עד הסוף? תן לי עכשיו מבחן התוצאה. האם אתה יכול להיות ערב למבחן התוצאה? באף מלחמה לא, ובייחוד לא בעזה. כלומר, כמה שאתה תשתדל, זה לא מספיק. אתה חייב מידת הביטחון, ואתה משאיר רווח מאוד גדול לריבונו של עולם. רווח מאוד גדול. תמיד ריבונו של עולם נמצא, אבל במלחמה הוא נמצא יותר. לכאורה במלחמה אנחנו עושים את הכל הכי מדויק, יש לנו כוח אש, יש לנו מודיעין, יש ניווטים, אבל כל כך הרבה נעלם יש, וכל כך הרבה, כל כך הרבה ערפל קרב, וכל כך הרבה זמנים של תזמונים שבדיוק יכול לקרות ככה או ככה, ושיפגע במקום הזה או במקום הזה, שאתה פשוט רואה בעיניים כמה השגחת השם, א', רואים ניסים גדולים, ורואים כמה אנחנו זקוקים לריבונו של עולם. כשאתה נכנס לקרב, אתה לא יכול להגיד, אני אסתדר לבד. איך תסתדר לבד? אבל התכוננתי, אין כזה דבר התכוננתי. ודאי לא במציאות של ימינו. כל האירועים מאז, לא הרבה זמן שבגזרה, אבל מאז האירועים, מאז שנכנסנו לשם, כל האירועים זה אירועים שאתה, הם מגיעים משום מקום פשוט. פתאום צומח, קורה אירוע, ואתה אפילו לא יודע, זה מגיע משום מקום. אז אתה פתאום כל כך מבין את המקום הזה של תפילה, ושל כמה אנחנו צריכים את הסיוע, מה שנקרא מטריה אווירית, מריבונו של עולם. אמרנו תפילה לפני יציאה לקרב היום. לא יודע, זה אירוע ש... אומרים תפילה לפני יציאה לקרב. מקבל משמעות. אתה, ריבונו של עולם, הוא איתך בתוך המחנה, שורה בקרבך. ישבתי בחשבינות הנפגעים, ישבתי בחוץ שם איפשהו, אז הייתי עם איזו יחידה שלא, לא שלנו, יחידה אחרת. מצאת את עצמי שם בזה, הלכתי, נתתי שיחה לאיזו יחידה שם. מה קורה, מה נשמע, וזה כל מקום צימאון, דרך אגב צימאון גדול. חבר'ה מאוד רחוקים היו שם. אז אחד אמר לי, תגיד לי, כשאתה קיבלת החלטה לחזור לישיבה פעם בשירות שלי בסדיר, וקיבלת החלטה לחזור לישיבה, אמר לי, תגיד לי, לא הרגשת שמתנתק מהשותפות עם עם ישראל? לא הרגשת שאתה עכשיו מאבד את האחיזה שלך? היית לוחם, הציעו לך להיות קצין, קיבלת החלטה לאבד, להפסיד את הדבר הזה ולחזור לישיבה, לא הרגשת שאיבדת את הדבר? אז הם היו מאיזה דרג מסייע, לא משנה, זה יחידה שהיא מסייע. אתה אמרתי לו, תגיד לי, איך אתה מרגיש בזה שאתה מסייע פה בזה? אתה מרגיש שאתה שותף? הוא אומר לי, כן, אומר, הייתי רוצה להיות לוחם בזה, אבל אני פה ואני מסייע ואני שותף. אז אמרתי לו, להבין את זה שהרבה יותר מהדבר הזה, כוח התורה והאמונה, והאמונה שלנו קודם כל בצדקת הדרך, אבל גם יותר עמוק מצדקת הדרך, כוח החיים של העם הזה, של התורה, ושל השראת השכינה בקרבנו, זה נותן את הכוח להכל. וכשאתה נמצא בפנים, אתה מבין את הדבר הזה, כי אף פעם אתה לא יכול להיות לבד, אתה חייב. חייב את ריבונו של עולם איתך, הרמב״ם כותב, משעה שיכנס לקשרי המלחמה, המשפט הראשון שהוא כותב, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע כי על ייחוד השם הוא עושה מלחמה, ולא יירא ולא יפחד, וישים נפשו בכפו, ולא יחשוב באשתו ובניו, ויפנה מכל דבר למלחמה. כך כותב הרמב״ם. אבל תראו שהמשפט הראשון שלו, תודעת הלוחם. משעה שיכנס לקשרי המלחמה. מה זה קשרי המלחמה? רש"י מסביר שנקשרים אחד בשני כדי לא לתת לאויב להיכנס, לא, לפרוץ. משעה שיכנס קשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. דבר ראשון, מידת הביטחון. נקודה ראשונה. עכשיו, מה מידת הביטחון? באת ליצור לוחם. המשפטים הבאים מובנים. ידע כי על ייחוד השם עושה מלחמה, כוונות. הכוונה שלך, ייחוד השם. למה באנו למלחמה הזאת? לא רק להשיב את השקט. באנו להשרות שכינה בעולם. באנו לתקן עולם במלכות שדה, יותר מזה. ייחוד השם, ייחוד השם זה פסגת התורה. אחרי זה הרמב״ם אומר, ישים נפשו בכפו, מובן. ייפנה מכל דבר למלחמה, מובן. בונה לך הרמב״ם, נראה לי שאמרתי לכם את הדבר הזה, שהרמב״ם זה פלא, כי הוא חי לפני 900 שנה, והוא מדבר איתך, אתה מרגיש את זה בלחימה, אתה מרגיש כאילו הוא מדבר אליך פה, איתך בעזה. הוא מבין בדיוק את נימי הנפש של הלוחם, את כל התודעה עד הקצה. זאת אומרת, איפה, איך הרמב״ם ידע לפגוע מדויק, כן? אתה לומד את זה מלוחמים. בתוך הזה יושב קורא איתם, שומר אחד שומר, מדהים, לא יאומן. משפט, משפט. אבל איך הוא מתחיל הרמב״ם? ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. ריבונו של עולם, הוא איתנו, תישאר עליו. האם זה הופך אותך להיות רשלן? יש כאלה פעם דמיינו מה, כשבהתחלה, באמת זה היה ככה, כשהתחילה התנועה הציונית, אז אנשים אמרו, אם אתה נשאר ריבונו של עולם, אז אתה לא נלחם, אתה לא מספיק משתדל, זה יכול לייצר תקלה כזאת. אבל זה לא ככה. בשעת מלחמה, ישען על מקווה ישראל, ומושיעו בעת שרה, הוא איתך בעת שרה, ריבונו של עולם נמצא בתדר הרבה יותר חזק. השגחה נמצאת, שכינה במחנה. זה דבר מעניין, הביטוי הזה, מקווה ישראל, כי זה גם מלשון מקווה. תמיד אני אומר את זה לחיילים. אנחנו תמיד בעוטף שם, זה צריך, מי שמכיר שם את המציאות, אנחנו נמצאים בכל מיני מקומות, אז לפעמים יש כוחות בנתיבות, באופקים, אז אין לך מקלחת, יש שם באיזה מקום, אז המקוואות פתחו את ה... אתה מגיע למקווה, יש לך שם גמר כזה ללוחמים, שמפוים, וזה, ונכנסים לתוך הזה, וגם מתקלחים, אז החבר'ה מתחילים לטבול, כל החבר'ה הולכים, הלאה, החבר'ה הולכים למקווה. אז כן, זה אחת החוויות המעניינות. אז אומרים, שמה, זה מקווה, יש שם איזה מקווה אחד, אמרו, אתה יוצא משם, זה חדש, מקווה עם מוזיקה, גם שמים שם מוזיקה שקטה, עשו שם, לא, מקווה של אחד מגדולי ישראל שם באזור, בדרום. כן, נתיבות. ואתה מכיר את זה שם? והחבר'ה אומרים, שמע, אתה נכנס לשם, מרגישים, השחרור של המקווה, הטהרה, הרב אליהו זצ"ל, הרב מרדכי אליהו זצ"ל היה אומר, מקווה זה תיקון לכעס, כי מקווה זה גימטריה, כעס זה קוף נון, ומקווה זה קוף נון א', אחד יותר מכעס, נצח את הכעס, כי זה משחרר אותך, בכל מצב, אתה שם במקווה, כשיצאנו במקווה, אמרתי להם, חבר'ה, אתם יודעים שאנחנו במקווה תמיד, נמצאים בתוך... יצאת מעזה, יצאת מהמקווה. נכנסת לעזה, אתה במקווה, כי הרמב"ם אומר, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. למה זה מקווה? כי זה קשור מה שדיברנו לפני זה. מה זה הדין ערבות הזאת? שאתה נכנס עם רמח ושסה, אתה נמצא בפנים. זה לא, אתה לא נמצא באיזה מחשבה על איזה, כל החיים שלך, אמר לי, זה חייל. אומר לי, אני, כשאני אוכל אני בצבא, כשאני ישן אני בצבא, כשאני הולך ל... כל מה שאני עושה, זה ככה, מרגיש, לא בחוד אותי. אומר לי, אני עושה פה את הכל למען זה, הכל. אתה נמצא בפנים, זה מקווה, מקווה, הכוונה, אתה לא משאיר שערה בחוץ. אז הרמב"ם לא סתם משתמש בביטוי הזה. זה מיום כיפור, מקווה ישראל, מקווה ישראל השם. אז מידת הביטחון היא פתאום מתגלה, וגם מתגלה הצורך באחריות, באחריות של עולם התורה, של עולם התפילות. כי לפעמים אנחנו כבר לא מבינים, אתה יודע, זה הרבה זמן, אז אתה נרדם. גם אנחנו, אני הרגשתי שגם אנחנו נרדם, אתה מתחיל את השבת, אתה אומר, שמע, הכל טוב, אחי, בואו נסתובב, נלך לפוצץ כמה מבנים, והכל טוב. ופתאום בבת אחת, הרוגים, פצועים, אירוע רב נפגעים, לחימה, בבת אחת. אז איפה היית? למה היית רדום? תזכור שעם ישראל נמצא במלחמה, יש פה קרב, להתעורר, הרגשתי שזה עורר אותי, טלטל אותי, קח אחריות, קבל אחריות, זה לא על הרגל על רגל, קבל אחריות. וזה אני אומר גם מאחורה, כי זה מאוד חשוב לדעת את הדבר הזה, אנחנו עובדים כעם אחד. אמר לי, זה בחור מהציבור החרדי, אומר לי, אני מחפש שם של חייל. אמרתי לו, זה טוב, קח שם של חייל. אבל יותר משם, זה שתי מערכות שהן ביחד. התורה והצבא, זה מערכות שהן דבוקות אחת בשנייה. תפילה ותורה, זה מערכות שהן דבוקות. וכשאתה נמצא בפנים, אמנם יש תפילה מיוחדת בפנים, שאתה, יש איזו מדרגה מיוחדת של תפילה. גם מדרגה מיוחדת של תורה, היה לנו, ישבנו שם עם החבר'ה. אני לומד חושב משפט עכשיו, ישבנו שולחן ערוך, חושב משפט בעזה. היה לנו כבר שיעור חושב משפט, אורות, על החול שם בזה. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה זה, מה זה ברכה של... הייתי עם איזה חבר'ה, אני מגיע לזה מקום. סמגד, קמן, קצין מודיעין, קצין אגם, ועוד כמה לוחמים, מגיע לשם ההפעלה כזה בשקט, אני נכנס אחרי שחזרנו וזה, אני שומע שם בתוך עזה, אני רואה את זה, באור אדום כזה של זה, הוא מקריא אורות, אורות ישראל. בדיוק הגעתי, אומר לי, תגידי, איך אתה מסביר את הפסקה פה? כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. ממשיך שם אחר כך. כשכנסת ישראל יורדת לשכון בארץ, העולם כולו מתברך. עכשיו, אני מחזיק את עצמי ככה בזה. אני אומר, בתוך עזה, בתוך עזה, נמצאים סמגן, קמן, קצין אגם, לוחמים, ונותנים שיעור לימוד משותף בזה. הוא אחד אומר לו, זה לא ההבנה פה בפסקה. השני אומר לו מה זה, מקיף, פנימי, והם מתחילים לעסוק פה בסוגיות האלה של זה, כן, אומר לך ככה, כנסת ישראל, אור השכינה, האידיאל הישראלי השורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה, מה הכוונה? ריבונו של עולם, איזה השראת שכינה, לא יאומן. עכשיו, מה, חושן משפט, שואלים את החבר'ה, מה אתה אומר בהלכות הונאה? וחבר'ה משתתפים, מדהים. אז זה, לא, באמת זה מדהים, הדבר הזה, עם ישראל עולים מדרגה כל הזמן, הגאולה מתקדמת. בכל מצב, אז מאוד חשוב להבין את זה, שאנחנו ממש מציאות אחת, ובפנים אתה לא מספיק, אתה לא יכול להתפלל תמיד, ואתה לא יכול ללמוד תמיד. וכמו שאומר העמק דבר, בעולם המעשה, המרכז זה יראת שמיים, ובעולם הישיבה יש אהבת השם, הנושא הוא אהבת השם. אהבת השם, להיות אתה יכול לעלות מדרגה בישיבה, אתה יכול להיות להאריך בתפילות, אתה, יש לך את הזמן להבשיל את העולם הרוחני, אתה לא ביצועי, יש לך זמן, אתה מעיין בסוגיה, אתה יודע, כל סברה שאתה מעיין, וילם יהושע בלילה הוא בעמק, מלמד שלן בעומקה של הלכה, בעיון, ישר, אומר העמק דבר, בזמן לחימה עצמה אתה לא יכול לעיין, אתה צריך הלכות קצובות, אבל מי שבישיבה, בזמן הזה הוא מעיין, מעיין, נותן כוח, עכשיו לא להירדם, האירוע הזה טלטל אותי, כי אל תרדמו, לא אתם, אני הרגשתי רדום, הכל טוב, מה זה הכל טוב? אנשים יום נכנסים לתוך התופת, וזה דבר מאוד חשוב, אני אסיים, רק אתם צריכים ללכת כתוב במדרש, דבר מפליא, שזה הרגשתי את זה, השבת הזאת, יש מדרש מאוד מיוחד, יש תשובה של מבשרת ציון, של המוצפי, שאלו אותו שאלה אם צריך להגיד קדיש על הרוגי מלכות, או שנשמתם הוא קדוש יאמר לו, הרי אדם מסר לנפשו על קידוש השם, הוא קדוש, האם צריך להגיד קדיש, כי קדיש זה עילוי נשמה, הוא מביא מקורות מהפנימיות, הרבה דברים, בסוף הוא אומר, יש אין סוף מדרגות לעילוי נשמה, ואף על פי שקדוש הוא, אומרים קדיש לעלות עוד, אבל באמצע הוא מביא כמה מדרשים מופלאים, יש לנו כל מיני מסכת, יש מה שנקרא מסכת גן עדן, ויש כמה מדרשים, ושם הוא כותב, במדרש כתוב ככה, שבשבת קודש, משיח נכנס להיכל שנמצא בשמיים, שבת קודש, תשימו לב, השבת היינו שם, בחברה ברות שמה, דווקא בשבת, האירוע הזה, ומשיח נמצא, יש היכל כזה בשמיים, ששם נמצאים כל הדיוקנאות של כל הרוגי מלכות, כל הדיוקנאות, זה כמובן, זה לא חס וחלילה תמונות כמו שלנו, של מצלמות, של זה, מצלמה זה כמו צלם, זה סוגל, אנחנו מדברים על דיוקן הפנימי, וכל הרוגי מלכות נמצאים שם, ומשיח נכנס להיכל הזה, ושואג כערי, ומזעזע את כל גן עדן ואת כל הצדיקים, מאיר אותם, משכבותם, את כל הגן עדן והצדיקים שם, והקדוש ברוך הוא בעצמו מזדעק, ולובש, עכשיו אני לא זוכר את הביטויים שם בדיוק, אבל לובש בגדי נקם, ונשבע, בגדי קרב, ונשבע לנקום נקמתם של ישראל. וזה קורה בשבת קודש, כי בשבת, הצעקה הזאת, שלא ייתכן, שיש מי שמעיז לפגוע בעם הקדוש הזה, ושיש הרוגי, מי, כמו שבעשרה בטבת, שמח מלך בבל, תיודע על ירושלים, לא קרה שום דבר, אחרי זה המצור לקח 3 שנים, אבל מי מעיז לגעת בירושלים? לא האמינו כל מלכי הארץ, כי אבות צו רואה בשער ירושלים. שמישהו ייגע בעם הקדוש הזה, זה בשבת, זה לא נתפס, ומשיח הוא צועק את הצעקה הזאת בשבת, בשבת אסור לנו לבכות פה, כנראה זה לא צעקה של בכי, כנראה זה שעגת קרב. לצאת לקרב, דווקא בשבת, להכריע אויבי ישראל דווקא בשבת, לגלות שאין לנו מגע של החול, של הטומאה, בעם הקדוש הזה, מה יכול להיות מגע כזה, כשתראו כשיהושע, בקרב של העי, נהרו, כתוב כ-36 איש, חזון אומרים, כ-36 איש, זה יאיר בן מנשה ששקול כרובה של סנטרים, כלומר, נהרג לוחם אחד, לוחם אחד, לא נורא, דרכה של מלחמה, לא, יהושע לא מוכן, ויקרא בגדיו, זועק, ומה הצעקה שלו? והחיתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול, שקשור בשמך? איך אתה רוצה? איך? אם יפגעו בנו, אז איך, מה יהיה עם שמך? הרוג אחד. אומר הרמב"ן, לא, אפשר גם בלי הרוגים. אנחנו יכולים, אנחנו עוד לא לאט לאט. אבל עם ישראל זה עם כזה, שכשהוא דורך, העולם לצעדיו ייפול האויב. ורואים את זה גם, רואים את זה בניסים מופלאים. אבל השאגה של המשיח, זה שאגה שהיא צריכה להעיר את כולם, שאגה שהיא קוראת בשבת, הוא זועק להקים את גאולתם של ישראל. ובשביל זה זה קריאה מאוד גדולה עלינו, קריאה להתעוררות מאוד גדולה בימים האלה. זה לא סתם ריבונו של עולם מאמין בנו שאנחנו יכולים להיות בתקופה הזאת, תקופה של צירי לחץ, כל הזמן גדלים, כל הזמן התהליכים מייצים במהירויות כאלה, של הרב חרלאפ היה אומר שמי שהיה ליד הרב קוק היה מרגיש שהגאולה היא רכבת דוהרת, שאתה לא מחזיק שם את האף עוד רגע מה... תחזיק חזק למה זה רכבת דוהרת, ככה הרב חרלאפ אומר שהיה ליד הרב קוק. הרב קוק כל הזמן ראה תהליך, הולך ואור, אור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. אבל היום יש האצה מאוד גדולה של התהליך, וריבונו של עולם מאמין בנו, שאנחנו יכולים, שאנחנו מתאימים. בעזרת השם שיהיו הדברים האלה, לעילוי נשמת הרוגים האלה שהחזקנו אותם בידינו, ממש את כל הקדושים האלה של גיבורי ישראל, שהם מכירים את ישראל לקו זכות, כתוב בארי הקדוש, כשאין זכויות לישראל, אז לא, היום יש, ברוך השם יש זכויות, אבל כשצריך לעלות עוד, כשריבונו שלנו פה רוצה, אז יש את הרוגי מלכות האלה שהם חושפים את נשמת האומה, שאפילו לפעמים הפעולה שלהם היא פעולה כל כך פנימית וקדושה, שמעלה את כל האומה, מחזיר את הביטחון לעם ישראל, וכמו שמוזכר בזכריה, שכשריבונו של עולם אומר, מה קורה, איפה יש המשל של רועה, ואין שכר, הרועה צריך שכר, והוא אומר, מה השכר? שם המלמים, תראו במלמים, הוא כותב שבאמת השכר זה צדיקים כאלה שחושפים את הקדושה של ישראל, את הקדושה העצמית של ישראל, אבל אנחנו רוצים בעזרת השם בחיים, להגדיל תורה בחיים, לנצח את אויבי ישראל, שעם ישראל כולו, שכולם יאריכו ימים, כל הלוחמים, ונכריע את כולם. בעזרת השם, תצליחו, תבורכו בכל, כל טוב.